הסברתי אותה או שעשיתי הקדמה קודם?
זה לא עושה הקדמה.
הקדמה, ולא התחלנו אפילו.
אבל קראנו.
קראנו. טוב, אז עכשיו ננסה קצת בפנים לקרוא. דרך אגב, להשלמת הגישה, מומלץ מי שרוצה ויכול ומתאים לו שילמד גם את נתיב התורה ונתיבות עולם. לקרוא את העמדה, את הגישה, אבל כי כאן ייקח לנו הרבה זמן אני חושב בספר, אבל בכל זאת בסדר, אפשר לצאת ידי חובה גם בפחות מי שקשה לה. אז זה הנושא של הפרק, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הקדמנו מה שהקדמנו ועכשיו נקרא בפנים. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. מי אנחנו שאנחנו מקבלים תורה שבכתב על ידי ציור עליון מקיף בנשמתנו? אנחנו ככה נשאיר מה אלוקים את השמיים את הארץ, איפה אנחנו נמצאים בגובה הזה? טוב, אז הרב אומר לנו שבכל זאת זה ככה, אנחנו מקבלים אף על פי שאנחנו לא מודעים לזה. יש דברים שאנחנו מקבלים במודעות, אנחנו קוראים, אנחנו לומדים, אנחנו מרגישים, אנחנו מודעים למה שקורה לנו, ויש דברים שאנחנו מקבלים בלי שאנחנו מודעים להם. התהליך של הלמידה בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה הוא מורכב משני המרכיבים האלה. אנחנו בתור משתדלים, בתור בוחרים, אנחנו בוחרים ללמוד מה שאנחנו יכולים ואיך שאנחנו יכולים, ומרגישים ומדמים ומשתמשים בכל הכוחות האינטלקטואליים שלנו להבין וללמוד. אבל במקביל קורה דבר שני, דבר נוסף, החלקים באישיות שלנו שאנחנו לא כל כך מודעים להם, שהם הרבה יותר גדולים מהחלק המודע שלנו, גם הם משתפים בלמידה. אנחנו בצורה המודעת שלנו מתחילים את התהליך, אבל זה ממשיך אחר כך בעוד מערכות באישיות שלנו. למשל, אנחנו יודעים, מזכירים את זה בכל מיני ספרים, שאנחנו בעצם ממרומי מרומים, נשמה קדושה שמצטמצמת לרוח, שמצטמצמת לנפש, שמגיעה עד כלי המחשבה והשאיפה והדמיון והרגש, שזה הצמצום הכי נמוך של כל המערכת הגדולה הזאת. אנחנו לא מודעים לכל הקומה הזאת. למרות שאנחנו אומרים, אני בכל הנשמה שלי הרגשתי, זה מילים, זה יכול להיות שבכל הנפש שלי הרגשתי. אפילו הרוח בקושי אנחנו נוגעים בה, מודעים אליה. יש יחידים שכן. הנשמה בכלל זה יחידי סגולה, נביאים, מוארים מהאור הפנימי הגדול שלה. כי זה הגדול עלינו, צריך כלים אדירים בעד לקלוט את האורות האדירים האלה של נשמה שחובקת עולם ורואה עולם והכל נמצא בנשמה שלנו. אבל איפה אנחנו מגיעים לשם במודע שלנו? צריך שזה קודש קודשים להיות.
נשמה
זה נבנים? רוח זה רוח הקודש? גם, אבל גם רוחי אשר עליך, התורה זה רוח, אבל הרוח עצמה של התורה שאנחנו לומדים, יש בה קומות קומות. יש מדרגות בלימוד תורה, יש מדרגות בקבלת תורה, ואנחנו בקצת מן הקצת ברוחי אשר עליך דבר ששמתי פיך. התורה זה הרוח והמצוות זה הנפש, ויש הנפש היותר נמוכה שזה העניינים של חול שאנחנו עוסקים בהם. על כל פנים, אנחנו כשאנחנו לומדים אז אנחנו מנענים מלמטה את כל המערכת ומה שאנחנו מבינים בתורה, במקביל, במערכות יותר עליונות, מובנים שם דברים נפלאים ונסתרים, ונעלמים ואדירים, שלא נכנסים לנו למודעות, אבל אנחנו מתחברים אליהם. זה האישיות שלנו מתחברת, הנשמה היא שלנו, הרוח היא שלנו, כל הקומה היא שלנו. וכל קשר לתורה, למרות שאנחנו עוסקים בדברים שהם נראים בינינו מובנים וברורים, ואולי לא חובקי עולם, או מה? הם חובקי עולם.
בכל דבר תורה המוגדר ביותר, המצומצם בכמות הכי הכי, אוצרות אוצרות אינסופיים של אור השם, של קדושה אלוקית שהיא מצומצמת בדבר תורה הקטן הזה, והררי הררי הררים של עולמות ורוח קשורים אליה. וזה הערך הגדול, זה הדבר האדיר שבלימוד תורה, שאנחנו, שאין אותו בשום דבר אחר. כל מדע אחר, מה שלמדת, זה מה שיש שם. ופה אנחנו למטה מחוברים לאוצרות, גנוזים עליונים של דעת אלוקים, של אור השם, חווה עולמות. ולכן שייך לומר את זה עלינו גם כן. התורה שבכתב אנו מקבלים בכל כלי הקבלה שלנו, לא רק במודע, גם במה שמעל המודע, על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. הנשמה שלנו יש לה הבנות הכי 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 הכי, כשאנחנו לומדים את התורה שבכתב. זה דבר השם, שמה שאנחנו מבינים ממנו זה קצת, אבל זה אנחנו במודע שלנו, מרחבי אל הכי 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 מקיף שבנשמה, האור הכי 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 גדול, כל נקלט על ידי הנשמה. אנו מרגישים מקרבה, מתוך נשמתנו או מתוך התורה שבכתב, לא יודע למה הכוונה, את הבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. מרגישים, זה כבר יורד יותר למודע. ופה יש כבר מדרגות בהרגשה. יש כאלה שמרגישים קצת, יש כאלה שמרגישים הרבה. גם אלה שמרגישים הרבה לא תמיד יודעים לשים את האצבע על ההרגשה שלהם ולהגיד, מה שהרגשתי עכשיו זה נקרא הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. זה מושגים רוחניים שלקוחים מעולם המושגים של הסוד. אבל אנחנו מבינים מזה גם כשמדובר באיזו הרגשה שמשקפת חיות כללית של כל ההוויה. איזו חיות, חיות שהריבונו שלנו הוא מקור החיים, ותורת השם היא החיות של כל המציאות. בי הסתכל קודש הבריחו וברא אלמה. התורה היא התוכנית של המציאות, אבל לא רק התוכנית במובן התיאורטי, אלא היא החיים של הכל. היא החיים של הכל. כל מה שיש במציאות הוא מאור התורה. וכאן אני מזכיר לכם מה שאמרנו הרבה, עברנו על זה בהקדמה, אני צריך לחזור על זה הרבה בלימוד כאן. כשאנחנו אומרים את המילה תורה, צריך תמיד להבין על מה מדובר. יש שני פירושים. התורה, פירוש אחד, התורה הנלמדת, התורה המודעת, ויש פירוש שני, התורה הגנוזה בתורה הנלמדת, אור השם. ובדרך כלל בספר הזה הרב מדבר על אור השם, על אור השם שגנוז בהלכות, שגנוז באגדות, שגנוז במחשבות, בנגלה, בנסתר, בכל, מדבר על האור. במובן הזה האורה האלוקית, החיות האלוקית, שהיא שורש המציאות, זה הכוונה שהתורה היא שורש המציאות. ריבונו של עולם מאורו ברא את העולם, כלומר העולם הזה הוא כל כולו בנוי על החיבור אל השם. המציאות היא מחוברת אל השם. ריבונו של עולם, החיות שלו היא זאת שמחיה את, ואתה מחיה את כולם. ומה שהשם מחיה את הכל, זה בתורה, בתורה שלו, שהיא אורו, שהיא קדושתו. את הנקודה החשובה הזאת. קדושת השם היא גנוזה בתורה. ועל הדרך הזאת, כיוון שקדושת השם, ריבונו של עולם בקדושתו מחיה את הכל, על הצד הזה אנחנו אומרים, התורה מחיה את הכל. קדושת התורה היא החיים של הכל, וזה שם נרדף לקדושת השם. וזה הכוונה שבי הסתכל בקודש ברוך הוא ברא עלמה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחיות שלו, ואתה מחיה את כולם. לפי מדרגות, יש חיי חיים, שזה עם ישראל, יש חיים פחות, עוד פחות, ויש גוי, ויש חי, ויש דומם, צומח לפני זה חי, הכל חיים, חיים במדרגות, מדרגות של חיות אלוקית. אמרנו פעם שהחלוקה הזאת של דומם צומח חי מדבר, אדם ישראל, חמש המדרגות, אז כאילו חמישה סוגי מציאות יש. אפשר לחלק את זה גם אחר, בלי שזה
בלי שזה יסתור. אפשר להגיד שהכל הכל יש לו מכנה משותף, כל המציאות יש לה מכנה משותף אחד, היא חיה. היא חיה מכוח שהקדוש ברוך הוא מחיה אותה. אלא שיש דרגות בעוצמות החיים. החיים האלוקיים שמתגלים באדם ישראל, זה חיה חיים, קודש קודשים. החיים שמתגלים בגוי, זה גם חיים. ברמה יותר נמוכה, החיים שמתגלים בחי, החיים שמתגלים בצמח, החיים שמתגלים בדומם, הכל זה מדרגות, מדרגות של הופעת חיים. ככל שהיא יותר מצומצמת, אז יוצא מזה מין אחר. אבל הכל הכל חי, ואתה מחיה את כולם. אז זה הכוונה שאנו מרגישים מקרבה, מתוך הערת התורה כנראה, את הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. אנחנו מרגישים את החיות התורנית החיה של כל ההוויה. בדרך כלל תפארת זה רומז על עניין התורה. כליל תפארת בראשון התת לו אצל משה רבנו ובעוד הרבה מקומות. התפארת זה מתן תורה, ככה אומר דורשים חז"ל ביחס ל... שכחתי על איזה פסוק, אבל בפסוק הזה מופיע מילה תפארת, ואומרים חז"ל, זה מתן תורה. אז הבהקת תפארת האורה החיה הכללית, הבהקת האורה האלוקית, התורנית, המפוארת, של כל ההוויה, של כל היקום, את זה מרגישים, מי שמרגיש, בדרגה גבוהה של הרגשה, בקשר אל תורה שבכתב. שוב הרב מדבר על החיבור הזה שלנו אל התורה שבכתב גם במשפט השלישי, דאים אנו על ידה, באמצעותה של התורה שבכתב, למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה הם ומזרחת אותם באורה. שוב, זה מה שמתרחש כשאנחנו מתחברים אל התורה. האם אנחנו מרגישים את זה או לא, זה תלוי במדרגתנו. אבל הרב קובע את העובדה, זה מה שקורה. מרגיש, אתה לא מרגיש, גם אתה לא מרגיש זה קורה. מה קורה? דאים אנו על ידה, על ידי תורה שבכתב, למעלה מכל היגיון ושכל. מקורה ומעל ההיגיון והשכל. בין אם אנחנו מדברים בעניינים של סוד, זה פשיטה, שזה דברים עליונים, בין אם אנחנו מדברים בעניינים נגלים, אפילו בהלכות, בהלכות הפשוטות, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, אז למרות שאלה הלכות שאנחנו מבינים אותן, אבל בהסתכלות יותר עמוקה, אנחנו מבינים שגם הם נשאבים ממה שמעבר להבנה אנושית. איך להבין את זה, איך להגיד את זה, הנה, סוף סוף אנחנו מבינים את זה, זה כן קשור להבנה אנושית. כל ההלכות, כל המוסריות, אנחנו קוראים לזה אפילו מצוות שכליות, שהשכל שלנו מבין את זה. אז מה זה שאנחנו, מה זה שהרב אומר שזה משהו מעל ההיגיון ומעל השכל? אז פה אני אגיד לכם, מה אתה רוצה להסביר?
הרגשה.
מה הרגשה?
הרגשה שאתה מרגיש
מעל השכל. אבל נגיד, הוא אומר, דאים אנו על ידה, על ידי תורה שבכתב למעלה מגן ושכל. אז אני אומר, בשלמה דברי סוד, אנחנו מבינים, אבל דברים של נגלה שנמצאים בתורה, איך הם מובילים אותנו למעבר להיגיון ולשכל? זה שכלי, ההיגיון מבין את זה.
לכאורה.
מה?
כמו שאר כותב פה, אדם, שבאמת תורה שבכתב, אמור להיפגש, כאילו הוא עכשיו שומע את השם מדבר, אז אפילו שזה לא תרצח, כשזה נפואה, זה למעלה מגן
זהו, את זה צריך להסביר. למה? יש, אפשר להגיד, יש נבואה הגיונית.
כי זה לא משנה התוכן, הצינור שדרכו, אפילו אם התוכן לא תרצח שאפשר להגיע לה בשכל, בגלל שהצינור שהוא עובר זה נבואה, אז זה לא דרך ההגיון בשכל, זה מגיע למקום אחר. זה צינור אחר, כאילו, לקבל את הדברים.
אז אני רוצה אולי את הנקודה הזו קצת להרחיב. להבין אותה בהיגיון ושכל. להבין בהיגיון ושכל למה התורה המובנת לנו בהיגיון ושכל גם היא מעל היגיון ושכל. זה דיברנו על זה בשנה שעברה, אז אני צריך לחזור את זה בשביל השיעור הראשון. בסדר, מה קרה? חזור רגע. זה לפעמים אני עושה את, את הדבר הזה בצורה ככה משעשעת. בואו נגיד, לא עלינו, אני... אני בדו-שיח הזה. דו-שיח בין יהודי מאמין, לא בין יהודי מאמין, בין... נגיד, אני באתי מ... באתי מ... אני יודע מה... מעולם התחתון, ומישהו מכם מתנדב להיות אינטליגנט, אדם בעל, בעל ערכים. ואנחנו ננהל ויכוח, אני אנסה לשכנע אותו שלא צריך להיות בעל ערכים, וננסה לשכנע אותי שלא צריך להיות בעולם התחתון. מישהו יתנדב להיות בעל ערכים, להגן על הערכים מול יהודי כמוני. אני אתן את הטענה הראשונה, נראה מה אתם אומרים. למה לא להרוג בן אדם? אני יכול לקחת את הכסף שלו בכיף, בלי לעבוד, בלי שום דבר. כזה פאק מלא כסף, לא כדאי? צ'יק צ'אק, תהיריות, סגר מעניין, מה קרה? למה לא?
זה גלגל מסתובב כזה, כי היום, אם זה יהיה ככה שכל בן אדם שרוצה הורג, היום אתה הורג אותו, באמת לוקח את הפחד, ומחר הורגים אותך.
לא, אני אשתדל להיזהר, אני לוקח מטוס, טס לקוסטה ריקה, סידרתי לי שם איזה פינה, אף אחד לא יתפוס אותי. אני סידרתי.
העולם כולו...
לא, תאמין לי, לא יתפסו אותי, כולם טמבלים, הם שומרים חוק, ואני לא, אף אחד לא יהיה כמוני. אני מכיר את החבר'ה האלה, אני אסתדר, מה?
שבר פעם אחר לא לרצוח, מה אתה רוצה?
טוב, אתה דתי, אני אין לי מה להגיד על זה. אבל אני מדבר על... לא, אני אומר בכוונה, הוויכוח הזה, זה משהו אחר. זאת אומרת, זה תיאום מסוג אחר. אני כאן מנסה... אני מנסה להבין פה, או יותר נכון, להוביל אתכם לכך שלמוסר אנושי אין שום בסיס. אין שום בסיס. רק למוסר אלוקי. ואחר כך נראה איך זה קשור לעניין שלנו.
אבל אתה מדבר על המוסר האנושי... כל שדבר שהמוסר האנושי בלי המוסר
האלוהי
בסוף אין לו
מעבר. נכון.
אבל יש דווקא
אצל אומות
העולם זה מחזיק
לבד. אומות העולם
שהם כן
במרגליים... צדיקים גדולים, ראינו מה הם מסוגלים לעשות. מסעות צלב ושואה ומה לא. הם צדיקים עד שפולטו מתפצץ העסק וגמרנו להיות צדיקים. אין שום דבר שמפריע להם, שמחזיק אותם. המוסר הטבעי, המוסר הטבעי הנורמלי מחזיק אותם. אבל ברגע שזה מגיע התפרצות, זה מתפרץ.
אני יודע שבאמת אדם מעולם התחתון קצת קשה, כי הוא נמצא במקום מאוד רחוק, אבל אנשים בעלי הרוח במות העולם...
בוא נדבר על יהודים, יהודים
כולם. זה דבר שזה יכול להחזיק.
אבל אני שואל, יכול, בוא נגיד שיכול להחזיק, אבל מה, למה שיחזיק? על מה הוא מסתמך?
למה? קובע אותו.
מה?
קובע מוסר אנושי.
למה זה מחזיק? נגיד שזה כן מחזיק. למה שיחזיק? אני שואל אותך מבחינה הגיונית, למה שאתה תהיה מוסרי? אם אדם שואב מן החול, למה שיהיה מוסרי?
נשך קצת לכוח מלפני זה, אז אפשר להגיד לך שנכון, אתה אמנם עכשיו, ואחרי זה כל הזמן אתה תהיה במרדת...
אבל זה אל תדאג לי. אני עכשיו הרי אנחנו דנים אם זה מוסרי. אתה אומר לי דברים טכניים, לא כדאי לך, יתפסו אותך. ירדפו אחריך. אז אני אומר לך, אני אסתדר. בוא תתן לי איזה טיעון שמחייב אותי. אפילו מוסרי, בסדר.
למה אתה לוקח את החיים שלו?
כי יש לו כסף.
מה זה? אני מחפש
זכויות. אני רוצה את הכסף. איך אני מחפש את הכסף?
הוא לא עושה זכויות היום, ידידיה.
למה מסכים שמוסריות זה דבר מחייב? נגיד שהוא צריך להוכיח לך את זה מחייב מוסרי. למה מוסריות זה דבר מחייב?
לא מחייב.
הוא
אומר,
הדבר
היחיד
שיכול לחייב
בן
אדם פושע, זה שיתפסו אותו, אם הם לא
יתפסו
אותו, אין מה
לדבר. לא, אני מדבר, תראה, אחד שאין לו היגיון, הוא לא בא לדבר איתי, לא בא להתווכח איתי. אני לא מדבר, ככה באמת משוגעים, תוכיח, אין שיחה. אני מדבר על אחד שרוצה לבסס, אדם, בואו נעזוב את הפושע הזה, זה מוגזם. אדם חילוני שהוא מבסס את החיים, הוא אדם מוסרי, מבסס את החיים המוסריים שלו על בסיס מוסרי. אדם הגון וישר. אני אומר, מה זה אני אומר? זה כבר נמצא בפילוסופיה של המוסר, שאין לו שום בסיס.
אבל יש דברים שאתה עושה אותם, אתה לא צריך להיות דתי בשביל, אתה אומר שזה נגד הנפש שלך.
אתה מהכוס שלו שלי, אז אני כאילו...
אני לא מרגיש בנפש.
למה שאת...
אוטומטי, אני לא לוקח את זה, כי הנפש שלי אומרת שזה לא שלי.
אבל למה אתה שומע לה? קח כדור, תשתיק אותה.
אבל זה, אם אתה משתיק אותה, אתה אומר שזה לא...
לא, מה, איזה כוח יש לה? איזה משקל יש לה? כמה חומצות זזו לך בקיבה ועשו לך איזה... פרפורים, ובזה בגלל זה אתה לא
ככה זה עצמך, זה לא עצמיות שלך.
רגע, לא, לא, אני שואל, אז יש נפש? מה זה נפש? בוא נמשיך, יש נפש, מה זה נפש? ומה המחויבות שלך אליה? לא,
אתה אומר לו, שם אל עליה, מה זה? זה יד שלך, נכון?
נו.
לא, לא, למה היא שלך? זה היד זה שלך, אז מי זה אתה שזה שייך?
נפש, בסדר.
נפש, הוא מכיר במושג נפש.
נפש, בסדר.
הוא מבין שהנפש זה עיקר האישיות שלו, ושהאישיות שלו זה לא הגוף.
אבל מי מכתיב לה שהיא תהיה מוסרית ככה או מוסרית ככה?
אז אתה מתחיל לדבר איתו על נטיות הנפש, ואם אתה מבין גם שהנפש בבסיסה הנטיות של הטבעיות, אז אתה אומר לו, תקשיב לעצמך. תקשיב לכל הפנימי שלך.
יש כאלה שלא אכפת להם, אבל.
תמודע לעצמך, ותקשיב למה הנפש שלך אומרת.
נכון, אבל הוא לא.
יש כאלה ששם הנטייה לא להרוג יותר חלשה, ואז הם שאין סופן.
לא, אבל מה, בואו, שורה תחתונה, מה מחייב אדם חילוני להיות ערכי?
שזה הוא.
מה?
זה הזהות שלו. אם הוא לא רוצה להתכחש את הזהות שלו, הוא חייב להיות.
אבל זה הרי דבר לא, זה לא דבר כזה מוחלט. כי כשאני אני ולא יהיה לי כוח ולא יהיה לי לחם, אז אני אגנוב, אני אקח, אז קצת אני אקח ואחר כך לא, או אני יודע מה, במשת הדחק, הרי זה לא מוסר מוחלט הדבר כזה, הרי מאיפה הוא ייקח את הקנאות להיות שייך לזהות שלו, מה זה כזה חשוב הזהות שלו? יש מלחמה, יש בעיות, יש שחת הדחק, יש אני יודע מה, אז הוא עוזר את הזהות, עושה חיים קלים.
אנשים לא מחפשים
את
הזהות שלהם,
מה?
זה מה שחסר לו.
אבל אתה צריך גם להוכיח עד כמה חשובה הזהות הזאת, שהוא כל חייו יכניס את עצמו למגבלות של מוסר וישמור. לא מצאתי כזה שהוא דקדקן וזה, והזהות שלי היא מה? זה לא עד כדי כך, זה איזה משהו חפיפי כזה, זהות, טוב, בסדר, אז... מה? לא, אבל גם...
בהיסטוריה אתה רואה שהיו הרבה אנשי רוח שחיפשו...
אז
כל מה, זה משהו...
בוא נגיד, אתה יודע מה? אפשר גם את זה לעקוף. זאת אומרת, לגופו של עניין, רובה דרובה, זה לא איזה, איזה סיבה מוחלטת להיות קנאי למוסר. יחידי סגולה אולי כן, אבל הרוב לא. וגם, אני אומר לך, גם אלה שהם מיעוט, והם באמת לוקחים את הזהות בתור נקודת מוצא שאסור לעבור, אסור לעבור עליה, בוא נדבר אליהם בהיגיון. רגע אחד, יש לכם זהות מסוימת. מי קבע שזה ככה? אם אתם לא נאחזים בריבונו שלנו, אתם לא נאחזים במקור אלוקי, אז הזהות הזאת, מה היא כל כך מכריחה אתכם? אנחנו, קשה לנו להבין את עומק הקושייה שבזה, כי אנחנו כולנו מחוברים אל השם. ואנחנו לא, אצלנו זה תיאורטי לגמרי להגיד אין זהות, ומה הזהות מחייבת וזה, אבל אם באמת, לו יצויר שהיינו מצליחים להתנער לגמרי, חז שלום, מכל אמונה, אז בא לך איזה גורילה, ואומרת, הזהות שלי זה זהות של גורילה, ואני צריכה לחיות עד ימי בגורילה, ואתי תפסיקי, מה, נביא לך פסיכולוגיה, הפוך לך את הזהות, מה זה הדבר הזה שהבאת איתנו, המטען הזה שקוראים לו זהות? תשני את הזהות, יהיה לכם יותר קל. אנחנו, קשה לנו להגיד את זה, כי אנחנו יודעים שהזהות זה דבר ששורשו בשמיים. אבל מי שבא לוויכוח הזה לא מתוך אמונה, על מה הזהות, מה אתם... תשנה אותה, תעשה משהו, תעבור איזה, תתקח את פרויד, תעשה לך פסיכואנליזה, אני יודע מה. זה לא כזה, בקיצור, כל הדברים האלה מוביל, והטענה הזאת שאתה לא תהיה בן אדם, זה מה שאתה אמרת, או הטענה הזאת שהחברה לא תוכל להתקיים, זה כל זה, זה דברים שהם לא עומדים, הם לא מסבירים לנו למה המוסר הוא כזה מוחלט, למה המוסר הוא כזה חד משמעי. ההסבר היחיד... מה?
אין דבר כזה מוסר לפי הדבר הזה.
נכון.
יש מוסר נכון. לא מוחלט.
חפיפי, לא.
כל אחד יש לו את המוסר לעצמי שלו.
ואתה רואה, שלזה זה הולך היום. אתה רואה שלזה זה הולך היום. כל אחד והאמת שלו, כל אחד והאמונה שלו.
אבל כל זה... אחד גם... אני חושב שאולי צריך להבדיל בין עם ישראל ובין האומות. כי בעם ישראל באמת זה לא מספיק, אבל יכול להיות שבאומות, אם אתה אומר באמת, בלי להגל פנות, בלי לחפיר, אתה באמת הולך, אומר כל אחד והמוסר שלו, זה משפט שהוא מצוין אולי, כי באמת כל אחד מקשיב בעצמו באמת לנפש שלו.
לא, כל אחד במוסר שלו במובן הזה שאני, בעיניי זה טוב לשאת שתי נשים, בעיניי זה טוב ששני גברים יהיו
חיים. על זה לא מדברים.
על זה מדובר, זה הכבוד, כל אחד במוסר שלו.
כי אם אתה מדבר עם אדם שמעניין אותו מוסר, הוא מחפש מוסר, אז באמת מקשיב לנפש שלו.
יש בי אדם שמקשיב לנפש שלהם, לא אכפת להם.
זה לא מעניין למה אני מאמין שבסוף יהיה טוב, אני בתור יהודי מאמין שגם הנפש של הגוי בבסיסה היא טובה. הנפש האנושית שלו, לא יהודית, זה לא נשמה, לא קשור נשמה. הנפש האנושית שהקדוש ברוך הוא טבע, בבסיסה הטובה, ואם הוא באמת תקשיב לנפש שלו, הוא יהיה בסוף אדם מוסרי.
לא. רק זה נורמות חברתיות. מה בעיה שתי בנים מתחתן ביחד, לפי המוסר? כל בן אדם שלך נזעק מזה? אנשים שלא מכירים תרבות אנושית? לא נכון.
אנושית, המודעת לעצמה תזעק.
קניבלים נזעקים מלהרוג אנשים? רק אוכל בשבילהם.
מה הכבוד הגדול שאנחנו רוחשים לה?
אבל אולי את הגוי זה לא משנה.
מה?
הגוי זה אולי לא משנה. אני יכול לעשות תשובה על זה, אבל זה לא שאלה שתטריד אותו. הוא שייצר שם זה יספיק לו. הוא לא יצטרך למשות המחור של הנפש הזאת שלכן
לא מתחייבת. לא, אני אומר, אנחנו מבחינה שכלית, שאנחנו לא אכפת לנו באמת מה שיגיד הגוי או לא. אבל אנחנו רוצים בזה בעצם השורה התחתונה של כל הדיבור הזה לומר, להביא אתכם לידי הבנה שהמוסריות שלנו שהיא כל כך שכלית וכל כך הגיונית וכל כך פשיטה שלא לתרצוח ולא לגנוב וכל זה, היא לא כל כך פשוטה מבחינה הגיונית. ההיגיון לא מכריח את זה, לא לגנוב ולא לרצוח וכל זה. אלא מה כן? בסופו של דבר, מהי התשובה האמיתית, המוחלטת? התשובה המוחלטת היא שמכוח מה שבאנו, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. וזה משמעות עמוקה, מחיה את הכל, זאת אומרת שאם יש לי בלב, בנפש, תחושה שאסור לגנוב, אסור לרצוח, ומי שרוצח זה נורא והיום, מאיפה זה בא לי? זה בא לי בגלל שהנפש שלי אצולה משם השם. והאמת האלוקית נופיעה אצלנו דרך המותר והאסור, ולא תרצח ולא תגנוב, כי אם אתה רוצח ואתה גונב, אתה התנתקת מהחיות האלוקית שמחיה אותך. זה נגד ההוויה, זה נגד המוחלט, נגד הכל. אין לך דבר יותר מזעזע מזה שאתה הלכת נגד כל הטוב וכל האור וכל החיות. זה מה שעומד ביסוד המוסר. לכן אדם נזעקי, אדם שיסביר לך באלף הסברים שאני יודע בהסברים אחרים למה לא לרצוח, הוא לא יכול להסביר לך למה אתה מזדעזע מהרצח. בסדר, הסברת לי שזה נגד החברה, שזה נגד אני יודע מה הנפש שלך, אבל איפה הזעזוע הנורא הזה? מאיפה אתה מזדעזע? מה זה כל כך? מה קרה? בסדר, אז זה נגד החברה, אז אל תעשה את זה, שזה נגד החברה. זה משהו בנימוק, הנמקה מאוד מאוד נמוכה. יש, זאת כאן הנקודה, וזה צריך להבין את זה, זה לא פשוט, שאנחנו כולנו חיים את החיים שלנו בחיים אלוקיים. הוא מחיה אותנו, מחיה את נפשנו, מחיה את המושגים שלנו. וכל דרך שהיא נגד התורה, שהיא נגד רצון השם, אנחנו מזוזעים ממנה. זה רע, אנחנו לא, איך הלכנו נגד השם? הוא מקור הטוב, הוא מקור הופעת הטוב במציאות. ובמובן הזה יוצא שבעצם זה שיש לא תרצח ולא תגנוב, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מההיגיון שלנו? בגלל שאנחנו מבינים את זה? לא, זה מגיע מהסוד האלוקי, שהוא קבע שזה לא טוב. הוא קבע את הוא הופיע את הטוב, וממילא אנחנו מבינים מה טוב, מה לא טוב. זאת אומרת, השורש הוא שורש עליון, 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 עליון אלוקי. זה שאנחנו מבינים את זה, מזדהים עם זה, זה מסתדר לנו עם הנפש. יופי, אז השם התביע בנפש שלנו הבנה של חלק מקדושתו המופיע בתורה, בהלכות האלה. אבל זה שורש הכל. אני אומר בדרך, זה מוביל לאבסורד, לפעמים אתה רואה, אני יודע, אדם חילוני, מובהק, אני יודע, יוסי שריד, יכול לצעוק לך, זה לא צודק, אבל האיש הקטן, הבלתי נשמע, יכול לומר, רגע, מה אתה כזה קנאי לצדק? מאיפה הקנאות הזאת? אז מה אם זה לא צודק? זה הרי לא צודק, זה בעצם, זה לא אלוקי, זה לא מתאים לריבונו שלו, זה מה שהוא בעצם אומר. זה המשמעות שהוא לא מבין מה שהוא אומר, שהוא קנאי לריבונו שלו, על פי התפיסה העקומה, לא עקומה שלא משנה. זהו, זה מה שכתוב פה.
שדעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל, גם בדברים השכליים אנחנו צריכים לדעת המקור שלהם זה הערת שם השם המופיע אלינו, ומתוכה יש מותר ויש אסור ויש היגיון ויש שכל. רק בגלל זה השכל וההיגיון זה לא סמכות, בגלל שאני מבין, אתה מבין, תהיה בריא על מה שאתה מבין, מי אני, אלא על זה שזה נובע משם השם, וזה כבר נסתר גדול. מה שאנחנו מבינים זה נגלה, אבל זה נובע ממקור נסתר. מה אתה אומר?
זה שבן אדם שצועק כאילו על הצדק, מי מכריח שזה דווקא שהוא צועק כאילו לקדוש ברוך הוא, ולא בגלל כאילו מוסכמות חברתיות שאומר צדק צדק, בגלל זה אומר זה לא צודק, אולי בגלל זה הוא אומר את זה ולא
כי זה מה שניסיתי להגיד עכשיו, שבאמת המוסר שורשו בטיעונים, אז באמת הוא לא יכול להסביר על שום שורש שהוא מצדיק את הקנאות שלו למוסר, רק שורש שהוא לא מודע לו בכלל, שהשורש זה הנשמה שלו, שהיא קשורה אל השם, ומתוך זה הוא יודע, הוא ברור לו שזה צודק וזה לא צודק. הוא אומר כל מיני סברות הגיוניות, אבל באמת הנימוק האמיתי זה החיבור הזה שהוא מרגיש. כי כל הסיבות שהוא ירגיש הם לא, שהוא יגיד אותם, כמו שהיה פה בוויכוח הזה, זה לא מספיק לנמק את המוחלטות הזאת שאנחנו מתנהגים, מתייחסים לעניינים מוסריים. רק מה שכן מסביר את זה, זה שזה נובע מהחיבור שלנו שם השם. חשים, זהו, אז דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, בגלל שהיא עליונה, היא מעבר לאנושי. טסה על פני חיינו ממעלה הם, מעל ומעבר לתפיסה, ומזרחת אותם באורה, במה שכן אנחנו קולטים. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישראו. כן? אתה מחיה את כולם. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת, יסוד יצירת כל העולמים כולם. כן? בהסתכל קודש הבריחו, ברא אלמה, מה שאמרנו קודם. זה תורה שבכתב.
מה קורה לנוגעת ואינה נוגעת?
יש, ככל שהעניינים יותר רוחניים, יותר עליונים, יותר מופשטים, אז יותר הם בלתי נתפסים. הנוגעת זה בא כאילו הצדדים שאנחנו כן יכולים להתחבר לעניין הרוחני הגדול הזה, ויש גם עניינים שאנחנו לא יכולים לגעת בהם. הרוח הזאת נוגעת ואינה נוגעת. יש דברים שהיא נוגעת, מתחברת, יש דברים שהם מעבר לחיבור. אבל הדברים שהם מעבר לחיבור הם המקור של הדברים שהם כן בחיבור. כמו שיש מדרגות, מדרגות באור. יש באיזה שלב האור מתחיל להתחבר אלינו, אבל המקורות שלו הם מעבר לחיבור הזה. נוגעת ואינה נוגעת. עכשיו תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. מה זה תורה שבעל פה? חכמי ישראל, קיבלנו אותה בכתב, קיבלנו אותה בעל פה, משה רבנו קיבל אותה יחד עם התורה שבכתב, כפירוש, אבל יש כאן, אולי דבר שאני, אולי נקרא את זה קצת בפנים, אחרי זה אני אסביר את זה, בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים, הוא מסביר, אנו חשים, שהננו מקבלים את האורה העליונה, כן, הרי דיברנו על זה שאנחנו קולטים רוח בלימוד שלנו, וגם במערכות שהן מעל הלימוד, מעל המודע, חשים אנו שהננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה, כן, כתוב, שאתה מלוט על ידיך, אבל למעשה, מה זה? ואיך קושרים, וממה זה עשוי, וכל הפרטים של תורה שבעל פה, מחברים את התורה שבכתב לחיים ולחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת, באור תורת אמת, היא גרמה באופיה המיוחד, שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. זה משפט מאוד 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 חשוב. מה זה רוח האומה? נשמת האומה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא נפשות שונות. כולנו רוח אחת, כולנו נשמה אחת, עם ישראל, שכל אחד מאיתנו זה בחינה אחת
מתוך 60 ריבו בחינות שהם כל כולם אוצר החיים של נשמת ישראל. עכשיו, מה זה שיש לכל אחד ואחד נשמה משלו? כל אחד ואחד יש בו הערה עם מאפיינים, עם קדושה מיוחדת שממנה נגזרת דרך מיוחדת, גם הבנה מיוחדת, עולם רוחני משלו. אנחנו מבינים לפי זה, זה מסביר למה יש מחלוקות לפעמים. בגלל שאחד, הנפש שלו בנויה באופן כזה, למשל, שמידת, אני אומר כדוגמה, מידת החסד מודגשת יותר, והשני יכול להיות שאצלו מידת הדין יותר מודגשת, העולם צריך גם את החסד, העולם צריך גם את הדין. אבל כשנניח שניהם יקראו בתורה שבכתב, שצריך לתת צדקה לעני, למשל, ויצטרכו לשבת השני החכמים האלה על המדוכה, מה השיעור די מחסורה שרחסר לו, אז יכול להיות שמישהו בעל מידת החסד יגיד, צריך לתת לו ברווח, שיהיה לו מספיק, שיהיה לו זה, די מחסורה שרחסר לו, צריך, זה כולל גם הרדיו וגם אופניים, זה שיהיה לו, שיהיה לסר לב טוב. אך שני אומר, לא, תשמע, אתה לוקח מאנשים יותר ממה שהם צריכים, תן לה אני אוכל, תן לו בגדים, תן לו מקום לגור מספיק. זה בא מצד מידת הדין, אז הוא מצמצם יותר ומקפיד יותר לא לקחת מהתורמים, וזה שהוא בא מידת החסד יכול להגדיר את השיעורים אחרת. נתתי, זוהי דוגמה מאוד מאוד כוללת, מאוד מאוד לא מדוקדקת, אבל היא באה להסביר כיצד האמת האלוקית שאומרת שצריך לתת לעני דרך מחסורה שרחסר לו, יכולה לקבל שני פירושים שהם כל אחד מהם עומד בשיקול דעת נכון, אבל השיקול דעת השונה נוצר בגלל מהות שונה של הנפש, שיוצרת הדגשים שונים. כל זה אני אומר כדוגמה, למה שהרב רוצה לומר פה. מה שהרב רוצה לומר פה זה שעם ישראל, השם ברא אותו עם מציאות רוחנית כזאת וכזאת, קדושה אדירה. אם עם ישראל, אז הוא קולט את התורה שבכתב על פי נשמתו, המתפצלת לכך וכך חכמים, והם דנים והוגים את התורה שבעל פה, בהתאם לאופי הנשמות שלהם. אבל אם השם היה בורא את עם ישראל אחרת, אז התורה שבעל פה שהייתה נוצרת בעם האחר הייתה שונה, היה לה גוונים שונים, זה היה תורת השם וזה היה תורת השם, אבל הן היו שונות בין אחד לשני. עכשיו פה אומר הרב מה שאומר פה, אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, סך הכל הנשמה שלנו, הרוח שלנו היא ישראל ואורייתא חד, קדושת השם מאירה בתורה שבכתב, קדושת השם מאירה בנשמת ישראל. אז זה עניין דומה, זה עניין זהה, זה הכוונה שהיא קשורה כשלהבת בגחלת. היא רוח האומה גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה מיוחדה. מה שאמרתי לכם, שבגלל שאנחנו יש לנו אופי כזה וכזה, אז לכן אנחנו חולבים כביכול, מוציאים מהכוח אל הפועל של התורה שבכתב את התורה שבעל פה, איך שאנחנו מבינים. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. ודאי שכשעם ישראל מסביר איך שהוא מסביר, את ההלכות, אם צריך לתת להעניד דרך מחסור אשר שר לו ככה או ככה או ככה, ודאי שזה בא להגדיר את תורת השם עצמה. אבל יש פה שותפות גדולה לעם ישראל, יש לו מה להגיד בפשט של תורת השם. תורת השם היא גם היא העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה של משה רבנו הנאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל פיתוחיה. שפעת החיים של הנשמות של עם ישראל, שהן מייצרות את התורה שבעל פה, זה היה ידוע למשה כבר מראש, ולכן כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. כל התורה שבעל פה שהוא קיבל, זה מתוך הצפייה וההבנה של נשמת ישראל בכל הדורות, איך היא מייצרת את התורה שבחיים בעל פה מתוך התורה שבכתב. ולכן משה רבנו כבר יכול מראש מקדם לצפות את כל החידושים של כל תלמידי חכמים שיעמדו בישראל, שהם יחדשו מתוך התורה שבכתב, מתוך שהוא רואה מראש את נשמת ישראל לדורותיה. הכל נאמרו, ושני אורים הללו עושים עולם שלם, ששמיים וארץ ישקו בתוכו. שני האורים האלה של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, משלימים זה את זה, שמיים תורה שבכתב, ארץ תורה שבעל פה, הכל מושלמים רומי מרומים של תורה שבכתב, עד תחתיות ארץ של תורה שבעל פה.
שאיפת חיים זה של הנשמה או של הדקדוקים? זה תורה... הכוונה
שהוא ידע את
כל
החידושים.
כל
משהו,
לכל פיתוחיה. הכוונה כאילו לכל
הנשמות.
כל מה שהיא תפתח. את הנשמות או את חידושי
התורה? לא, שאיפת החיים שהיא מפתחת את חידושי התורה.
אז הוא ידע את כל חידושי התורה.
כן. נכון, אז מסבירים, זה בעצם מסביר את המשפט הזה, שמה שכתוב, מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר משה מסיני בכללים. אבל משה לא ירד לכל פרטי הפרטים של כל השוטים, אלפי 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 השוטים. למה? כל הפיתוחים האלה הם גנוזים בכללים. אז כנראה שאז זה הכוונה. לכל פיתוחיה, זה לא לכל פרטיה, לכל מה שזה עתיד להתפתח. והוא קיבל את הכללים שמתוכם אמורים להתפתח כל ההלכות וכל הידיעות וכן הלאה.
נשמע ככה, נשמע שכל הנקודה שרב אומר, לכל פיתוחיה,
לכל מה שעתיד להתפתח. אז אתה הקשאת נכון, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר להגיד את הפשט הזה, כי חזל אמרו שלא. אתה מוכרח ליישב את זה.
אני חשבתי שבאיזה שתי בחינות במשה רבנו, מה שכתוב פה עין צופי יחס, זה היה מייר. יכול עד המדרגה שהיה מדבר פה, זה הפשט שידע. מה שמתאר שם, זה משה רבנו מצדו הפרקטית, שחילוק כזה מצאנו, גם בחזל וגם ברב וגם ברב. שתי בחינות בתוך משה.
שמה?
הצעד, מה שחזל אומרים, איש האלוקים שמחציו למעלה אלוקים, מחציו למטה איש. פה זה הספסלאי המהירה, זה חציו למעלה. שם במילה שלה, חציו למטה. משה מצדו הפרקטית.
לא, אבל פה הוא...
אני
זה נאמר, הוא אומר,
לא
יודע, טוב, הלכה
של סיני,
אז כי שבדת. כי שם,
יש משה,
ויש הרבה עקיבא. טוב, אם טוב לך עם זה, בסדר, אני לא... אמרתי מה שיש לי להגיד, אתה נראה לך ככה, בסדר, מותר, מותר. כן.
לפי מה
שהרב הסביר
על הנטיות הנפשיות שהן
מקורן
בנו.
כן.
שמע, אז לכאורה יכול להיות גם מצב שבאמת כל אחד... ההנהגה שלו היא שונה, גם במצוות.
בשביל זה יש הלכה ואחרי רבים להטות.
זה הלכה, זה הדבר הכי לא... או שזה חיסרון גדול, ויום אחד כשנדע עוד פעם להקשיב לנטיית משפטנו, אז יהיה באופן אחר, או שבאמת זה מאוד לא הוגן. כי ההלכה הוא רק, הוא מי שנטייתו במקרה הספציפי הזה, לצד...
לא, אבל בדרך כלל אחרי רבים, זה אחרי רבים.
זה נוגד את האישיות שלהם, אז
נכון, נכון, אבל...
צריכים לפעול אחרי.
אבל ככה אומרת התורה, שאחרי רבים לטות, שאם ההליכה של... הרי זה ההלכות לעם ישראל, ולא... התורה לא... החליטה שלא תהיה תורת כל אחד ואחד בידו, אלא ילכו על פי רוב, והמיעוט יצטרך לכפות את עצמו על פי הרוב, אפילו שזה לא לפי תשורות נשמתו. בית שמאי לא חזרו בהם. אחרי שנפסקה הלכה, אלא שהם קיבלו שהתורה אמרה אחרי רבים להטות, אז הם יתקבלו שההלכה כבית הלל.
הם הלכו לפי בית הלל, הם לא הלכו...
הם הוכרחו, כי הם פסקו, בית הלל פסקו שמי שיפסוק כבית שמאי חייב מיתה.
כולל בית שמאי?
כן,
בטח. ומחורית מרבי עזר רבי יהושע.
כן.
כמו מי שנפסקה הלכה, שנייה היה חמיכה ולכת כמו טוב.
הוא חייב ללכת, רבי עזר לא חזר בו, אז נידו אותו עד סוף ימיו, הוא היה מנודה. תלמיד חכם הכי גדול בדור, חז"ל אומרים, נידו אותו בגלל זה. שלא תהיה התורה כשתי תורות. ולמה הוא לא שמר? גם הוא יודע שאחרי רבים נעתות. אז בסוף שמר, בנו שאל אותו, אני גם צריך ללכת לפי דעתך, בדעתך, אחרי פטירתך? אז הוא אומר, לא, אני קיבלתי מכמה, מרבים. אז רבים ורבים, אני מחזיק בדעת של רבים. אבל אתה קיבלת רק ממני, אז אני יחיד ביחס אליך ותפסוק כרבים.
הרבים האלה נפטרו כבר. עכשיו הוא יחיד מול רבים.
אז כנראה שזה לא משנה. אם הוא קיבל מרבים, זה לא משנה.
למה נידו אותו לו. ככה?
מה?
למה נידו אותו אם הוא קיבל מרבים?
שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה טובה.
יש מצב אבל שזה... בעצם לפני שנוצרה התורה שבעתה באופן עמוקה לה, בימי עזרא ודינוס, כל עוד רוב ההנהגה הזאת, העם ישראל הונהג על ידי הנביאים.
למה? קיבלו תורה שבעל פה.
אבל יכול להיות שאז באמת היה באופן אחר, שמישהו היה בא לנביא והנביא היה אומר לו מה הוא צריך לעשות, ומישהו אחר עדיין אותה שאלה והוא נותן לו תשובה אחרת.
היה
באופן אחר, לא בהכרעה כללית.
בוא נגיד, יהיה כן ולא, וגם עד היום זה כן ולא. מה הכוונה? בזה אני אסיים כדי שלא ניכנס לתפילה. יש, הנציב כותב בהקדמה שלו לשאילתות רבי חי גאון, שיש שתי בחינות של פסיקת הלכה. יש פסיקת הלכה של לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, שזה בחינת מחוקק, שישבו חכמי ישראל ודנו אלו מל אלה ורבים מול יחידים והחליטו כרבים, וזה בחינת מחוקק שכך הלכה ואין לאף אחד רשות לחלוק על זה. ויש בחינה של לוי, שיורו משפטיך לישראל תורתך, יורו משפטיך יעקב תורתך לישראל, שהם לווים היו מפוזרים בגרנות ומלמדים לעם ישראל בכל מקום, ושואלים את הלוי, תגיד לי הלכה ככה, והוא פוסק לפי הזמן והמקום, ויש לו סמכות לפסוק לפי ראות עיניו בכל הדברים שלא נפסקה, שהם בהם בחינת מחוקק. כל מה שלא נפסקה הלכה בישראל מותר לו על פי דעתו לפסוק, אפילו שלוי אחר יפסוק אחרת. והוא נותן, וזה הסמכות של המרא דאתרא אומר. אנחנו אומרים, כמו שרב לזר היו קורטים עצים, לעשות פחמים, להתיך סכין של מילה בשבת, כי רב לזר היה פוסק שגם מכשירי מילה דוחים את השבת, וחכמים חלקו עליו, וכיוון שלא נפסקה הלכה, אז ככה נהגו אצלו, והגמרא אומרת שאצלו תמיד הייתה ברכה בתינוקות, ואף פעם לא מת אף אחד מהתינוקות, כי עוד לא נפסקה הלכה, אז הוא מרא דאתרא, יש לו את הסמכות. ברגע שישבו חכמים ופסקו שמכשירי מצווה מילה לא דוחים, אז מי שיעבור על זה יעבור על בחינת מחוקק. כל הסמכות של המרא דאתרא נובעת מזה, שלפי הזמן לפי המקום, עד שנפסקת הלכה בישראל. טוב, נעמוד כאן, כל טוב לכם.